אנחנו בפרק שישי, דף ט"ו עמוד ב' למעלה. 13 שופרות, 13 קופות עץ שהיו צרות מלמעלה ברחבות מלמטה, היו נמצאות בבית ההקדש. 13 היו שולחנות גם, 13 השתחוויות היו במקדש, והמשנה תפרט, משניות יפרטו את כל ה-13. של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנין, הסגן הכהנים, היו משתחווים ב-14 מקומות, וכאן הייתה השתחוויה יתרה כנגד לשכת דיר העצים, כי שם מסורת בידם מאבותיהם, ששם הארון נגנז. מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק בלשכת העצים וראה רצפה שהיא משונה מחברותיה, בא ואמר לחברו, כנראה פה נמצא אהרון, לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו, וידעו בייחוד, כך התברר, שבאמת שם אהרון גנוז. תני, השופרות הללו עקומות היו, זאת אומרת הם ככה בצורה עקומה כזאת, צרות מלמעלה ורחבות מלמטה מפני הרמאים, זאת אומרת לא נוח להכניס את היד ולקחת ולקחת משם כסף. היות דיברנו על הארון במשנה, אז יש פה הרבה על הארונות, על הארון הברית. אני בשם רבי אלעזר. הארון גלה עם בבל, גלה לבבל, הוא לא גנוז בהר הבית, הוא גלה לבבל. מה הייתה אמה? כתוב לא יוותר דבר, אמר השם. מה זה דבר? אין דבר אלא שהדיברות לתוכו, מלשון דיברות. וכן הוא אומר, בתשובת השנה, שלח המלך נבוכדנצר ויביאו בבלה, הוא הביא את יהויכין, מלך בבל לגלות יהויכין, עם כלי חמדת בית השם. מה זה כלי חמדת בית השם? זה ודאי אהרון. אבל רבי שמעון בן לקיש חולק ואומר שאהרון במקומו נגנז, זאת אומרת הוא נגנז בקודש הקודשים במקומו, כמו שכתוב, ויעריכו עבדים ויראו ראשי עבדים אל הקודש של פני הדביר ולא יראו החוצה, הוא כתיב ויהיו שם עד היום הזה. זאת אומרת רואים שאהרון הברית נמצא שם עד היום הזה, נמצא, לא זז ממקומו. צד אחד כתוב ויראו ראשי הבדים, זאת אומרת שרואים את הבדים, את המקלות, את הנשאים של הארון. מצד שני כתוב ולא יראו החוצה, אלא נראים ולא נראים, בולטים קצת מהפרוכת, יש פרוכת והבדים טיפה בולטים ככה כמו תדי אישה. רבנן אמרי, שיטה שלישית, בלשכת אדיר העצים נגנז הארון. למעשה בכהן אחד בעל מום שהוא לא יכול לעבוד בקורבנות, אז בעלי המומים היו עוסקים בהכנת עצים למזבח, מפצל עצים בלשכת דיר העצים, וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה, בא ואמר לחברו, בוא ראה את הרצפה הזאת שהיא משונה מחברותיה, לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצא נשמתו, וידעו בייחוד ששם אהרון גנוז. תני בשם רבי הושעיה, הקיש עליה בקורנס, הוא ניסה ככה קצת וזה, ויצא אש ושרפתו. עוד על הארון, תני רבי יהודה בן לקיש אמר, שני ארונות היו מהלכים עם ישראל במדבר, ארון אחד היו הלוחות נתונות לתוכו, וארון אחד שברי לוחות נתונים לתוכו. זה שהיו לוחות נתונות לתוכו היה מונח במשכן באוהל מועד, והוא לא זז, אותו על בני קהת סחבו, היה נמצא במרכז המחנה, וזה שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו, הוא היה נכנס ויוצא עמם למלחמה, הוא היה יוצא לפני הקרב, לפני העם, ובזמן מלחמה היו לוקחים אותו איתם. חכמים חולקים, רבנן אמרי לא, ארון אחד היה, ובאותו ארון היו מונחים גם הלוחות השלמים וגם הלוחות החסרים. ופעם אחת יצא בימי אלי, לא היו מוציאים אותו למלחמה, ופעם אחת באמת הוציאו אותו ונפל בשבי. והפסוק רע מסייע לו לרבנן, כי כשהביאו את הארון פעם ראשונה בזמן הפלישתים, אז הפלישתים באמת בימי אלי זעקו, מי יצילנו בידי האלוהים האדירים האלו? מילה סימן שלא חמון מיום יום, אף פעם לא ראו את הארון הזה, זאת אומרת שעד היום לא השתמשו בארון בשדה הקרב. מצד שני קרא, יש פסוק שמסייע לרבי יהודה בן לקיש, שכן הארון היה מסתובב בכל מיני מקומות, היו שני ארונות וארון אחד היה כל הזמן מסתובב, כי שאול כשנלחם עם הפלישתים אומר לאחיה, הגישה את ארון האלוקים. מה זה הגישה את ארון האלוקים? עלי הארון היה כבר בקריית יערים, אלא סימן שהיו שני ארונות, ארון אחד חשוב מיוחד של הלוחות השלמים וארון אחד של הלוחות השברים. מה עבדו לרבנן? איך רבנן מתייחסים לפסוק הזה שהגיש ארון האלוקים? ארון האלוקים, הכוונה הגישה לנו ציץ. ציץ בשביל לשאול את האורים ותומים, אז הכהן הגדול צריך ללבוש את הציץ כדי שהוא יוכל לשאול באורים ותומים. עוד פסוק מסייע, קרא מסייע לרבי יהודה בן לקיש, יואב, אוריה, סליחה, אוריה החיתי אומר לדוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במחנה במלחמה, הסוכות הכוונה באוהלים, בקרב, ושם אהרון נמצא. אהרון נמצא בירושלים, בציון, בימי דוד, אלא סימן שיש שני אהרונות. מה עבדין לרבנן? שכח שלא בקירוי. זאת אומרת שהאהרון נמצא בסוכה, הכוונה, הוא עדיין זמני, במבנה הזמני שלו, אוריה אומר זה שהארון עדיין מסוכח ועדיין בלי מבנה, בלי אבנים, זה בגלל שישראל במלחמה, כי עוד לא נבנה בית הבחירה. משנגנז הארון בימי יושיה המלך, נגנזו עמו גם צנצנת המן וצלוחית השמן המשחה ומקלו של הארון יפרחה ושקדיו, והארגז שישיבו פלישתים השם לאלוקי ישראל. מי גנזו? יושיהו גנזו. כיוון שראה שכתוב יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ועבריתך, עוד מרגע צריכה להתחיל גלות בבל, אבל אמר יושיהו לפחות נגנוז את ארון הברית, עמדו גנזו. עדה עוד הכתיב.
מה לך? היה שני ארונות?
יש פה מחלוקת.
זה לא משהו שנפסק?
אנחנו לא מכריעים.
יושיהו היה המלך
שלהם
לפני
הגלות? כן, בוודאי, לפני החורבן.
אחד לפני?
לא, הרבה לפני. הדוד הכתיב, ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בית דוד, בן דוד מלך ישראל, אין לכם עשה בכתף. אמר להם, אם גולהו עמכם לבבל, אין אתם מחזירים אותו עוד למקומו, אלא עתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. זאת אומרת, אם אהרון יגלה לבבל, אתם לא תצליחו להשיבו לארץ ישראל, ולכן אתם צריכים לגנוז אותו כדי שהוא יישאר לנצח. ראינו גם שהוא גנז את הפיתום של שמן המשחה. בכלל, מה זה פיתום שמן המשחה? כיצד? כתוב בפרשת כי תישא, ואתה קח לך בסמים, ראש, מור, קידה, 500, כל מיני סימנים. סך הכל, לפי הירושלמי, המשקל של כל סמנים מסתכם ב-1500 מנים. שמן זית הין, שמן זית הין, אנחנו יודעים שזה 12 לוג, ומה היו עושים? בו שולקים את העיקרים. זאת אומרת, הם בישלו את כל הסימנים בשמן, וככה הכינו את שמן המשחה. דיבר רבי יהודה, רבי יוסי חולק, שלא זאת צורת הייתה הכנה, לא ככה הכינו את שמן המשחה, אלא שולקן במים. זאת אומרת, מבשלים את הבשמים במים. ונותן שמן על גביהם, על המים הציפו שמן, והשמן כאילו קלט בצורה עדינה את הריח שעלה מהמים החמים. כשקלט את הריח, אחר כך הוא לקחו רק את השמן מעבירו, וזה יותר עדין כזה, כדרך שהפתמים עושים. עדה עוד הכתיב, שמן משחת קודש, מעשה רוקח, זה משהו מיוחד. תני רבי יהודה ברבי אלי, שמן המשחת שעשה משה במדבר, מעשה ניסים נעשה בו, מתחילה ועד סוף. מתחילה כמות השמן לא היה בה אלא 12 לוג, שנאמר שמן זית הין, והין זה 12 לוג. אם לסוך בו את העיקרים לא היה סיפק, אפילו כמות שמן כזאת לא מספיקה בשביל לבשל בתוכה או לקלוט בסמים.
כמה זה
12 לוג? 12 לוג. זה לוג, זה אני יודע מה, זה שני כוסות כאלו בערך. אם לסוך בו את העיקרים לא היה בו סיפק, על אחת כמה שהאור בולע, עוד האש ככה גורמת לחלק מהשמן להיבלע, והעצים בולעים והיורה בולעת, בחום בוודאי יש איזה ירידה, זה כבר לא 12 לוג, אחרי שכל הבישולים וכל ההכנות וכל הזה, כבר זה לא, זה כבר לא בנטו, זה כבר לא 12 לוג. ומהכמות הזאת של השמן משכו את כל כלי המשכן, ואת השולחן וכלה ומנורה וכלכלה, וממנו נמשכו ארון הכהן הגדול ובניו כל יום מחדש משבעת ימי המילואים, וממנו משכו את הכהנים הגדולים לאורך כל הדורות, וגם משכו חלק מהמלכים. מלך תלוי, אם זה מלך ראשון, מלך בתחילה, למשל שאול או דוד, המשכו בשמן המשחה. מלך בן מלך כבר לא טעון בשמן המשחה, אבל כהן גדול בן כהן גדול, כל פעם כהן גדול חדש צריך למשוך אותו בשמן המשחה, אפילו עד 10 דורות טעון משיכה. ואף על פי כן, למרות שהשתמשו בשמן הזה כל כך הרבה דברים, הוא עדיין לא קרה לו כלום, הוא קיים לעתיד לבוא, הוא יישאר בשיאו. כמו שכתוב, שמן משחת קודש יהיה זה לי, זה בגימטריה 12 לדורותיכם. אותו שמן נשאר, הכמות שלו לא חסרה, כי כתוב זה לדורותיכם, נשאר לכל הדורות לעולם כמות של זה, כמות של 12 לוג. דרך אגב, אנחנו לומדים פה קצת על דיני משיכה. אין מושכים את המלכים אלא על גבי מעיין, שנאמר, והקרבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון, ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך ישראל. קראנו את זה בפרשת חיי שרה. אין מושכים מלך בן מלך. אז למה נמשך לומו? לפני מחלוקתו של אדוניה. גם משכו את יואש בנו של אחזיה, בגלל שהתליה חטפה את המלוכה. את יואחז גם משכו בגלל יהויקים אחיו, שהיה יותר גדול, אבל העדיפו את יואחז, הגדול ממנו 2 שנים. משכו את יהו, מלך ישראל, שליחו של אלישע בא למשוך אותו, כי היה מלך באותו זמן שקראו לו יורם, והוא בא לתפוס לו את המלכות. כמו שכתוב, קום משכהו כי זה הוא, זה טעון משיכה. אבל בדרך כלל אין מלכי ישראל טעונים משוכה, וזה שיואחז נמשך זה רק בני יואקם אחיו שהיה גדול משנתיים. שואלת הגמרא, רגע, אם אתה אומר שמשכו את יואחז, זה לא הגיוני, הרי יושיהו המלך היה לפני יואחז, ויושיהו המלך כבר גנז את שמן המשחה, אז איך משכו את יואחז בשמן המשחה ולא יושיהו גנזו? חייבים לומר שבאמת יואחז הוא חריג, לא משכו אותו בשמן המשחה אלא בשמן הפרסמון. אין מושכים את המלכים אלא מן הקרן, שמן שנמצא בתוך קרן, וזה סמל של צמיחה, כמו קרן שצומחת למעלה. אבל שאול ויהו נמשכו בפח, כי מלכותם הייתה מלכות עוברת. דוד ושלמה נמשכו מן הקרן, הייתה מלכותם מלכות קיימת. אין מושכים כהנים מלכים. כהן שרוצה להיות מלך עם איזושהי סיבה, לא מושכים אותו בשמן המשחה. אמר רבי יהודה אנטורדריה, על שם לא יסור שבט מיהודה. אמר בחייה ברדה, יש עוד רמז לדבר, למען יאריך ימים על מלכתו ובנה וכרם ישראל, זה פסוק שנאמר על המלך, והפסוק הבא לא יהיה לכהנים הלווים. אז בדרך דרוש ודורשים, הכהנים לא שייכים בכלל לענייני מלוכה. אמר בי יוחנן, הוא יוחנן, הוא יואחז, הזכרנו את יואחז, בנו של יושיהו המלך, הוא נקרא יוחנן, הוא גם נקרא יואחז. שואת הגמרא, והכתיב הבכור יוחנן, ולפי דבריך הוא לא הבכור, כי יהויקים היה גדול ממנו, אלא בכור, הכוונה בכור למלכות, זאת אומרת הבן הנבחר למלוכה. אמר בי יוחנן עוד דבר, שהוא שלום הוא צדקיה, בן הרביעי של יושיהו קראו לו צדקיה או שלום, יש לו 2 שמות, והכתיב השלישי צדקיה והרביעי שלום, משמע זה 2 אנשים נפרדים. צריך לומר ששלישי לתולדות, זאת אומרת הוא שלישי ללידה, אבל הוא הרביעי לעניין המלכות, זאת אומרת הוא היה רביעי לסדר המלוכה, כי יוחניה הבן של יהויקים הלך לפניו, זאת אומרת הוא היה אמור למלוך אחרי יהויקים, אבל האחיין שלו מלך לפניו, האחיין שלו היה יוחניה. צדקיה, למה נקרא צדקיה? הרי השם שלו זה שלום, שצידק עליו את מידת הדין, הוא צדיק עליו את מידת הדין אחרי שלקחו אותו בשבי, אז צידק עליו את מידת הדין. שלום מלשון זהו נגמר, בימיו שלמה מלכות בדוד, הוא היה המלך האחרון למלכות בדוד. יש לקיש אמר לא שלום שמו ולא צדקיה שמו אלא מתניה שמו, כמו שכתוב והמלך מלך בבל את מתניה, דודו, דודו של יחוניה תחתיו, ויסב את שמו צדקיה. אז מי שקרא לו צדקיה זה בעצם מלך בבל. אנחנו חוזרים חזרה לנושא הארון, שבו אנחנו כל הזמן בעצם מתגלגלים ממנו, שהופיע במשנה. אמר רבי יוחנן, איך היה, מה היו הגדלים, המידות של ארון הברית. ארון הברית באמה של שישה טפחים היה עשוי. זאת אומרת, הסטנדרט של ארון הברית זה אמה שהיא שישה טפחים. מנתן, מי בא לשיטה הזאת שהאמה של ארון הברית הייתה אמה שישה טפחים? זה רבי מאיר. דתנן רבי מאיר אומר, כל האמות שהיו בבית המקדש במשכן היו בינוניות. בינונית הכוונה שישה טפחים. רבי יהודה חולק ואומר שאמות של הבניין עצמו, אתה צודק, שמדדו את האמות של הבניין זה בשישה טפחים, אבל האמות של הכלים, הקנה המידה היה חמישה טפחים. עושה הגמרא עכשיו חשבון לפי רבי מאיר. לפי רבי מאיר שאמר שזה אמה של שישה טפחים, אנחנו יודעים שהארון היה אורכו 200.5 אורכו. אם אני עושה חשבון באמה של שישה טפחים, יוצא שהארון, אורכו של הארון 15 טפחים. דכתיב 200.5 אורכו. ויש לי אמתה השיטה, ואמתה השיטה יש לי עוד, כן, יש לי אמה שישה טפחים, ועוד אמה שישה טפחים, פלגו את אמתה חצי אמה, הנה חשבון, הגענו ל-15. מה היו עושים בכל האורך הזה של 15 טפחים של הארון? הניחו בו לאורך את הלוחות. 4 לוחות היו בו. 2 לוחות שבורים ושני לוחות שלמים. דכתיב, קח את הלוחות אשר שיברת ושמתם בארון. זאת אומרת שבאותו ארון, אנחנו לפי הדעה שהיה רק ארון אחד ולא שני ארונות, צריך לשים את כל הלוחות, גם השלמים וגם השבורים, בארון. איך זה נכנס? הלוחות, אמנם האורך שלהם היה שישה טפחים, אבל הרוחב של כל לוח היה 3 טפחים. תן רוחבן של לוחות לאורכו של ארון. אז אפשר לראות פה ציור, בסדר? אז שמו את הלוחות ככה, בצורה כזאת, וזה נכנס כי כל פה זה 3 טפחים, אז יש לי 3, הגעתי ל-12 טפחים, והארון עצמו היה 15 טפחים, אפילו נשאר לי עודף. אנחנו נראה בהמשך שבעודף הזה שמו ספר תורה. לא, זה ליד, לא בפנים, ליד היה מדף כזה, לא בתוך הארון. בסדר, אז זה שיטת רבי מאיר, שכל הלוחות וגם ספר תורה, גם היה מקום לספר תורה בפנים. אז תן רוחבן של לוחות לאורכו של ארון, השתיירו אפילו 3 טפחים, תן מהם חצי טפח לכל כותל, האובי חצי טפח, נשתייר 2 טפחים, בדיוק מקום לספר תורה. הרוחב של הארון היה 9 טפחים, כן? זה רוחבו. דכתיב אמה וחצי רוחבו, ואמרנו שאמה זה 6 טפחים, אמתה השיטה זה 6, פלגות אמתה תלתה. תן אורכן של לוחות לאורכבו של ארון. האורך של הלוחות זה 6 טפחים, זה בדיוק, יש מקום, אפילו יש רווח. נשתיירו 3 טפחים, חצי טפח מכאן לכאן זה לכותל הזה וחצי לכותל הזה. יש טפחיים מיותרות עכשיו ברוחב. מה עשו עם הטפחיים מיותרות? לשילוט. שילוט הכוונה שיהיה אפשר לשלוט, להוציא, שיהיה נוח להוציא את הספר תורה. אם היה צר מדי, לא היה נוח לשלוף את הספר תורה, אז כדי שיהיה נוח להכניס ולהוציא את הספר תורה, אז לכן היה מרווח. אז אפשר לראות פה שיהיה פה מרווח כזה, היה מספיק רחב, אפשר לשלוף בקלות את הספר תורה. גם פה היה רווח בעצם בין הלוחות לדופן. כל זה שיטת רבי מאיר. רבי שמעון בן לקיש סובר אחרת, שבאמה בת 5 טפחים הארון עשוי. הארון בנוי באמה של 5 טפחים, כזה שיטת רבי יהודה. מנתנה באמה 5 טפחים רבי יהודה, כמו שלמדנו. רבי יהודה אומר אמת הבניין 6 טפחים, אבל אמת הכלים 5, והארון הוא כלי. על דעתי רבי יהודה שאמר באמה של 5 טפחים, יוצא שכמה האורך של ארון, האורך שלו 12 טפחים ומחצה. דכתיב 200.5 אורכו, אנחנו יודעים שאמה זה 5 ועוד אמה 5, יש לנו כבר 10. ועוד חצי של חמש, חצי אמה, זה טרי ופליג, שניים וחצי.
למה החשבון הזה לא נכון בדעתו של חבי מאיר?
כי... השאלה כמה טפחים נכנסים.
שש ועוד חצי.
כן, זה 15, אבל פה זה 5. לפי רבי יהודה זה 5 טפחים. אז יוצא שהארון היה יותר קטן בעצם. בסדר? אז יש לנו 12 וחצי טפחים. מה אנחנו מצליחים להכניס? 4 לוחות היו בו, 2 שלמים, 2 שבורים, דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון. לוחות, אנחנו יודעים שכל לוח ולוח היה בדיוק אורך 6 טפחים ורוחב 3 טפחים. תן אורכן של לוחות לאורכו של ארון. אז לפי רבי יהודה זה המסודר, הלוחות לא היו ככה כמו רבי מאיר, אלא ככה, בסדר? וזה בדיוק מילא את כל הארון לגמרי, כי זה 6 טפחים, זה 12 טפחים, זה מכניס ואי אפשר להכניס כלום עכשיו, זה לגמרי ממלא את הכל, כי זה 12 וחצי טפחים והלוחות זה 12 טפחים. נשתר חצי טפח סך הכל, וזה בעצם כשיעור דפנות הארון, אצבע לכותל מכאן ואצבע לכותל מכאן. רוחבו של הארון 7 טפחים ומחצה, דכתיב אמה וחצי רוחבו, המטה זה 5 ועוד פלגות המטה טרי ופליג. תן רוחבן לרוחבו של ארון, נשתאר שם בסוף טפח, כי הרוחב של הלוחות זה 6 טפחים, זה 3 ועוד 3, ופה הרוחב זה 7 וחצי, נשאר אצבע לכותל מכאן ואצבע לכותל מכאן, חצי טפח מכאן וחצי טפח מכאן, נשאר קצת רוחב, קצת מרווח ברוחב לשילוט, שוב כדי שיהיה אפשר להכניס את הלוחות בצורה מסודרת. אז מה עושים עם ספר תורה? כיצד עשה בצלל את הארון? רבי חנינה אמר, 3 תיבות עשהו, בעצם הארון היה בעצם 3 ארגזים, אחד בתוך השני, 2 של זהב, 1 של עץ, נתן של זהב בשל עץ, הפנימי ביותר הוא זהב, האמצעי הוא של עץ, והחיצוני של עץ בשל זהב, וציפהו, ציפה את הארון, זה נקרא לצפות בעצם, כתיבי ציפיתה אותו זהב תרון בית ומחוץ תצפנו. מה תאמר תצפנו? להביס שפתו העליונה. זאת אומרת שהארון מבחוץ בלט מזהב, זאת אומרת לא ראו את העץ, הזהב עלה למעלה.
העץ היה אמצעי?
אמצעי. ריש לקיש אומר שתיבה אחת עשו, לדעתו בעצם עשו רק ארגז אחד מעץ, וציפו אותו בזהב כפשוטו, ציפוי זהב. תכתיבי ציפתה אותו זהב טהור והייתו מחוץ. מה תאמר תצפנו? הרב פנחס להביא בין נסר לנסר, שצריך לצפות היטב בין הנסרים שלא יראו בכלל את העץ. כיצד הנקודה? אז אנחנו נראה בהמשך שלפי רבי יהודה היה מדף פה, הוא ארגז כזה ליד ארון הברית, ושם הספר תורה היה מונח מחוץ לארון, לא בתוך הארון. אז זה הבדל בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם הספר תורה היה בתוך הארון או בחוץ, אנחנו נראה בהמשך. דרך אגב, כיצד הלוחות היו כתובים? רבי חנינא בן גמליאל אומר, 5 דיברות על לוח אחד ו5 על הלוח השני, כמו שכתוב, והדאו דכתיב, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית, 10 הדברים, 5 על לוח זה ו5 על לוח זה. רבנן חולקים, 10 היו על לוח זה ו10 על לוח זה, שנאמר ויגיד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות, 10 הדברים, ויכתבם את 10 הדברים על 2 הלוחות אבנים, 10 על לוח זה ו10 על לוח זה. רשמן בר יוחאי אומר, 20 על לוח זה ו20 על לוח זה, כי זה היה כתוב משני הצדדים, זאת אומרת 10 דיברות בצד אחד ו10 דיברות מהצד השני, כתובים משני עבריהם, כתב על לוח זה וכתב על לוח זה. רבי סמאי אומר, 40 על לוח זה ו40 על לוח זה, דכתיב מזה ומזה הם כתובים מכל הכיוונים. זאת אומרת הלוחות, בעצם מה זה הלוחות? זה מין קובי, לא בדיוק קובייה, אבל משהו כמו קובייה, וזה כל מי שהיה קורא בכל צד של הלוחות שהיית עומד, היית רואה את את 10 הדיברות מכל הכיוונים. זה נקרא מכל עבר תטרוגה. אז סך הכל 40 על לוח זה ו40 על לוח זה, 80. חנניה בן אחי רבי יושע אומר, בין כל דיבור ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה, היו כל מיני פרטים וכל מיני דינים קטנים, דכתיב ממולאים בתרשיש כמו ים גדול, כמו ים הרבה. רבי שמעון לקיש כתב, עמדתי עדן קרא, כשהגיע הפסוק הזה ואמר, יפה לימדני חנניה בן אחי רבי יהושע, מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול יש גלים קטנים, כך בין דיבור לדיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה.
מה זה דקדוקיה ואותיותיה?
פרטים, כל מיני הלכות, ככה זה נראה, כל מיני דינים, הלכות. כי הראשונים כתבו שעשרת הדיברות כוללים את כל התורה כולה, אז כאילו מכל דיבר מה מוציא ממנו, איזה פרט, איזה דברים כלולים בו. אמר בי תנחומה, התקשית כמד רבי פנחס. שאלתי את רבי פנחס, כי רבי מאיר ניחא, אבל לרבי יהודה קשיא, ספר תורה היכן מונח? על דעתת רבי יהודה, כמין גלוסקיה, מין מדף עשו לו מבחוץ, והספר תורה מונח בתוכו. מה תעמוד רבי יהודה? דכתיב, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון הברית. אז רואים שהספר תורה לא נמצא בפנים אלא בצד. ומה תעמוד של רבי מאיר? דכתיב, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אני אתן לך את העדות. זאת אומרת, איזה עדות? לא מדובר על הלוחות. אז מה זה העדות? אלא העדות, הכוונה, הספר תורה שאני עתיד לתת לך.
לא מדובר על הלוחות.
כי כבר נאמר על לפני כן שצריך להניח את את הלוחות. על דעתת רבי יהודה שאמר אין מוקדם ומאוחר בתורה, לכאורה אם אני אומר שאת הפסוק הזה אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, זאת אומרת מה שכתוב פה, את העדות אשר אתן אליך, בעצם הרי כבר קיבל את העדות, לכאורה את הכוונה הזו, זה פסוק שנאמר לפני שניתנו הלוחות. ואלה אהרון תיתן את אשר אדר לך, בעצם, ואחר כך נתת כפורת על אהרון מלמעלה. זאת אומרת, לפי רבי יהודה יוצא שאחרי ששמו את לוחות הברית סגרו את זה בכפורת, ויותר לא פתחו את זה אף פעם, אין מה לפתוח, שמו את הלוחות וסגרו. אבל לפי רבי מאיר היה צריך לפתוח את הכפורת כדי לשים ספר תורה, כי הספר תורה ניתן למשה רק בסוף, כתוב, זה מופיע בפרשת וילך, הפסוק שהוא מביא, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו, זאת אומרת היה צריך לפתוח את הכפורת, ואז ונתת את הכפורת על ארון מלמעלה, זה דבר שהוא עדיין היה דבר שנעשה עוד פעם בעתיד. רבי פנחס ושם לקיש לקומר, תורה שנתן לקב"ה למשה, אש לבנה חרוטה בתוך באש שחורה, מובללת מאש. האש הלבנה רומזת לסודות, האש השחורה להלכות, והתורה כולה בלולה באש של תורה. אש זה דבר מוחלט, חזק, שורש נשמות ישראל נתונה באש, שנאמר ממינו אש דת. למה התורה מחוברת לנשמות שלנו בדת למו, היא שלנו, היא חיינו. דת למו, בחילוף אותיות, תלמוד. חודש טוב, בשורות טובות.
אם רבי מאיר אומר